התחלנו. טוב.
כמה שכולם בחיים.
בינתיים.
ושכולם רגועים. לא, כי אנחנו בתקופה קצת לחוצה.
קצת. אם מישהו יסתכל ושם לב מה קורה ברחובות. בצפון, בדרום, בתל אביב.
בכל מקום, כן. כאילו יש לי מלא הומור שחור על זה.
אבל.
אבל אנשים ממש לחוצים.
אז נמנע את זה.
אני נכנסת, תקשיב, אני נכנסת היום לפורום חדשות שלי בבוקר. בב, אל תדליק עכשיו, בוא, נו. בב, אחר כך, בב, בבקשה. הוא הדליק לי happy birthday to you בערבית.
בערבית, מכל השפות עכשיו.
מכל השפות, הוא שם לי happy birthday to you בערבית.
בזמן שאת עושה סיקור של מצב...
את שומעת את זה ברקע?
אני לא שומעת ערבית, אבל אני שומעת שיש צלילים.
כן, אני מקווה מאוד שזה לא ייכנס להקלטה, את עובדת לך בעת זה.
לך יש החלטה של מה נכנס להקלטה.
anyway, אני נכנסת לפורום חדשות שלי בבוקר, ואז את רואה כל מיני חדשות אפוקליפטיות כאלה, של כזה פיגועים, חיזבאללה מתכוונים לעשות ככה וככה, כזה אפוקליפסה, ואז פתאום, ידיעה, לפני 3,000 שנה השתמשו בסמים בספרד.
חזיר בר תועד ישן בטבע.
חזיר בר תועד ישן בטבע בחיפה. כאילו, יודעת, פתאום כזה ידיעות לא קשורות, ואני כזה...
זה טוב שיש מגוון. זה טוב שיש מגוון.
איזה תקופה יפה לחיות בה.
זה טוב שאת יכולה ככה להחליט אם בא לך טרור על הבוקר או בא לך חזירי בר. זה נהדר.
זה סוג אחר של טרור.
סוג אחר של טרור. אז בירוקרטיה. קודם כל מזל טוב לפולי. היא הזדקנה היום בעוד שנה.
תודה.
אז אמנם עד שהפרק הזה יצא, אז זה כבר יהיה באיחור, אבל אתם מוזמנים...
אני מזכנה בשנה ויום.
בשנה ויום, אז אתם מוזמנים להגיד לה מזל טוב בקבוצה. זה א', ב', למי ששם לב במקרה הפרק הזה מאוד קצר מהרגיל, וזה כחג, ולפול יש יום הולדת, ועל כן לא היה זמן לתחקר. אז החלטנו לעשות ככה פרק סופר קצר, בונוס, על קודם כל מצרים, יציאת מצרים, והאם היא קרתה באמת. בואו נדבר רגע היסטוריה. אוקיי?
חייזרים.
אז זה פרק בונוס ממש קצר, גם ככה אף אחד לא נוסע לשום מקום בחג, ואף אחד לא באמת יקשיב לפרק כנראה עד סוף החג, אז כליל ולעניין, ואז יום חמישי אנחנו נוציא פרק כרגיל, ושבוע אחרי זה כרגיל ימי שני. אז באמת ככה תחקרתי, סופר בקצרה מה ארכיאולוגים בעצם אומרים על יציאת מצרים, אם זה קרה באמת, לא קרה באמת, אני לא מדברת על התקופה של הפירמידות והעבדים, כולנו יודעים שחייזרים בנו את הפירמידות, סתם לא היה לי כוח להיכנס גם לתחקיר הזה.
כולנו יודעים שחייזרים בנו את הפירמידות.
כן, אבל...
אין מה לחקור, אנחנו יודעים.
כן, אבל רגע מה אומרים ארכיאולוגים על יציאת מצרים. אז באמת יש הרבה ויכוחים על כל מיני היבטים סביב יציאת מצרים, ספציפית כאילו יציאת ישראל ממצרים. הרוב באמת מסכימים שהייתה יציאת מצרים כזו או אחרת, באיזושהי תצורה. ועכשיו כשאנחנו שואלים אם היא קרתה, אנחנו הרבה פעמים צריכים גם לשאול מתי היא קרתה, כאילו אם אנחנו מדברים רגע היסטוריה.
בפעם,
מתי בפעם? אז בפעם...
הרבה בפעם, זאת אומרת.
הרבה בפעם. אז בפעם...
זה כזה, אני רואה תחקיר של עובדה, ואז שואלים שם איזה מישהו, במתי התעוררת? והיא אומרת, בבוקר. וואלה.
כן, כן.
אז מתי קרתה יציאת מצרים? בפעם.
יש אנשים שמתעוררים בצהריים, אז את לא יכולה לדעת. במיוחד בחג.
בבוקר.
אבל, יש הרבה ויכוחים כאילו גם סביב זה, אבל יש בעיקר שתי מחנות עיקריות שחלוקות בין המאה ה-15 לבין המאה ה-13 לפני הספירה. מאמר שנקרא Exodus Evidence and Egyptologist look את biblical
בטח.
history. זו מילה שכאילו כן. לא מתגלגלת לי על הלשון, אם לא שמת לב.
Egyptologist.
בדיוק.
Egyptologist?
נשמע הגיוני.
מי שמקשיב לנו מהרהב, איך אומרים את זה?
ויודע מילים. זה חשוב לדעת מילים.
כן.
אז באמת, המאמר הזה הוא יצא בגיליון של מאי/יוני 2016, במשהו שנקרא Biblical Archaeology Review 1, והוא עוסק בשאלות האלה של אם ומתי. אז הראיות במאמר הזה בעיקר תומכות בדעה שאומרת שזה קרה במאה ה-13 לפני הספירה, בתקופה שנקראת תקופת רמסייד, שזה השושלת ה-19 של מצרים, שמוכרת גם כשושלת השנייה של תקופת הממלכה החדשה של מצרים העתיקה.
כמובן. ברור, כן.
כן.
The New Kingdom of Egypt.
The New...
זה נשמע הרבה יותר מגניב באנגלית.
The New Kingdom of Ancient Egypt.
Ancient Egypt.
כן, זה חדש אבל בעתיק. אז התקופה הזאת נמשכה בין 1292 לפני הספירה עד 1189. והמאמר הזה בעצם בוחן כל מיני טקסטים, חפצים ואתרים ארכיאולוגיים במצרים מאותה התקופה, ומה שהם מצאו בעצם שהתנך מספר בצורה יחסית מדויקת כל מיני אירועים מאותה התקופה, מהמאה ה-13. אז אחת הדוגמאות... לא כולל המכות. אחת הדוגמאות העיקריות שמסתמכים עליהם זה שלושה מקומות שמופיעים בתיאור המקראי, של יציאת מצרים, אל מול בעצם שמות של מקומות מצריים מתקופת רמסייד, שזה העיר פתאום ורמסס, שתי ערים שלפי התנך בני ישראל עזרו לבנות בעצם כעבדים.
לבנות.
כן.
עזרו. עזרו. מישהו שאל אותם. אם הם רוצים לבוא לעזור.
נאלצו לבנות.
יש לך קצת זמן פנוי לבנות עיר?
כן, כזה... אם יש לך איזה סופה שאני צריך להעביר עיר.
יש לך זמן פנוי לשמוע על לבנות עיר?
כן, ואז...
כמו אלה. Did you hear about our Lord and Savior Jesus?
כן, כן, זה ממש, אם יש לך כמה דקות...
אחי, רוצה לבנות עיר לשבת?
לא, זה כמו אלה שמציעים לך לבוא לעזור להם להעביר את הדירה בתמורה לאיזה פיצה ובירות, אז כזה. רק שפה בלי התמורה. התמורה פה שלא נהרוג אותך.
אחלה תמורה.
בגדול. אז קודם כל יש לנו את פתאום ורמסס, ובסיפור בעצם אחרי 10 המכות בני ישראל עזבו את מצרים וחצו את ים סוף, שהוא גם הים האדום, שאנחנו מכירים, המים נפתחו, הם עברו נס, כן. קסמים. אז בעצם השמות המקראיים פתאום רמסס וים סוף תואמים את השמות המצריים המקומיים שנקראים פי רמסה, פי אטום ופי צוף, פא צוף, משהו כזה.
אוקיי.
זה בשפה המצרית. אז באמת כאילו השמות האלה גם מופיעים שלושתם יחד בכתבים מתקופת רמסייד שדיברנו עליה, ובגלל שהשם פי רמסה יצא מכלל שימוש בתחילת תקופת הביניים השלישית של מצרים, שזה סביב 1085 לפני הספירה, ולא מופיע שוב עד הרבה יותר מאוחר בכתבים, מניחים שבעצם בגלל ששלושת הדברים האלה, שלושת המילים האלה נמצאות בטקסטים באותה תקופה, אז יש פה איזושהי קורלציה. אז זה אחת...
הגיוני, כאילו יש פה איזה דידקשן הגיוני.
כן, זה אחת כאילו ההוכחות שאנשים רואים בזה שזה היה במאה ה-13. עכשיו, הם מצאו גם ממצאים של בית של עבד שנמצא, או פועל, שנמצא במערב העיר טבא, נראה לי קוראים לה.
טבאי. כן, יש עיר כזאת, כאילו.
כן.
לא, טבאי נראה לי זה ביוון.
אני חושבת שגם פה קוראים לזה ככה. אני כן, אני לא לגמרי הצלחתי להבין איך אומרים את זה, אבל על אותו עיקרון. בגדול, גם פה הבית הזה איכשהו תומך קצת בהשערה של המאה ה-13, כי בשנות ה-30 של המאה שעברה חפרו ארכיאולוגים מאוניברסיטת שיקגו את המקדש של איה וחורם האב, שהם היו שני פרעונים אחרונים. כן, כן, שמות מדויקים. הם היו שני הפרעונים האחרונים של השושלת ה-18 של מצרים. במערב העיר הזאת, טבא או טבאי, איך שהיא לא נקראת, היא עיר מאוד עתיקה ששוכנת קרוב לנילוס. עכשיו, המקדש הזה נבנה לראשונה על ידי איה במאה ה-14 לפני הספירה, ואז חורם האב השתלט על המקדש והרחיב אותו כשהוא הפך לפרעו, והוא שלט מסוף המאה ה-14 ועד תחילת המאה ה-13 לפני הספירה. עכשיו, החורם האב הזה הוא סיטט את כל המקום, שבעצם כל השמות של איה הוחלפו בשם שלו במקום.
כמובן, כי זה היה אינסטגרם של פעם.
כן, הוא פשוט כאילו החליט שהוא לוקח בעלות. החליטו
שהוא האינפלואנסר.
כן, הוא לקח בעלות בעצם, ולקח קרדיט. עכשיו, מאוחר יותר בתקופת שלטונו של רמסס הרביעי, שזה בערך המאה ה-12, המקדש הזה נהרס. וכמו שאמרנו, הגיעו משיקגו לחקור את האזור הזה, סתם ככה בגלל שזה מקדש מאוד מפורסם. ואז הם גילו לעד המקדש חלק מבית, כאילו את הבית של הפועל סלש עבד שמצאנו, ועוד חלק נוסף של בית.
כן.
והם כנראה היו הפועלים שקיבלו את המשימה להרוס את המקדש. והתשתיות של הבתים האלה שנמצאו היו זהות לבנייה של בעצם בתים בני ארבעה חדרים, שהיו אופייניים למגורים של בני ישראל באותה תקופה, בתקופת הברזל.
אוקיי.
אבל בניגוד לבתים של בני ישראל שהיו בונים בדרך כלל מאבן, פה היו עושים את זה, כאילו זה היה בנוי מחומר אחר, שלא לגמרי הצלחתי להבין מהו, כאילו גם מילה שאני לא מכירה, וגם כאילו גוגל טרנסלייט לא לגמרי ידע להגיד לי, אז כזה, לא בטוחה מה בדיוק היה חומר, אבל החומר הזה היה גם בשימוש בבנייה של בני ישראל בקנען.
כל הכבוד.
כן.
שומרים על המסורת. כן,
אז בעצם הרבה משערים שיש משמעות לזה שהבית הזה נבנה במצרים, באותו זמן שבני ישראל בנו בתים בני ארבעה חדרים בקנען, ושהדמיון בין השניים גורם לחוקרים לעלות השערה שהבונים היו כזה או פרוטו-ישראלים, או קבוצה שקשורה באיזשהו קשר לבני ישראל, ובעצם מצביע על נוכחות של בני ישראל במצרים באותה התקופה. והעדות השלישית שיש לנו ליציאת מצרים היא משהו שנקרא אונומסטיקון אמנופה, סבבה? כן, כן, כן. היא בעצם הייתה רשימה של מילים מסווגות מתקופת הביניים השלישית של מצרים. היא כתובה בכתב הירואיטית, שזה אחת משלוש צורות הכתב שבעצם היו כותבים בשפה המצרית העתיקה. ועל הפיפירוס יש את השם, השם המקום השמי, כאילו מהמילה שם, כאילו, שקשור לבני ישראל, BRKT, כאילו האותיות יצרו את את המילה הזאת, שהייחוס של זה זה לאגם פתאום. ובמקורות המצריים בעצם עשו שימוש בשם השמי הזה גם לאותו אגם, במקום השם המצרי המקורי. מה שגרם להעלות את ההשערה שסביר להניח שהייתה אוכלוסייה דוברת שמית שחיה באותו אזור, וזה הם חיו שם מספיק זמן כדי שהביטוי הזה יהפוך
להיכנס בדיוק, וגם
לחלק מהביטוי, ובעצם
וגם אוכלוסייה גדולה מספיק
בדיוק כנראה. זה הופך לחלק מהשפה, וזה בעצם דוחק את המילה המקורית המצרית ממקומה. אז ראייה נוספת ליציאת מצרים היא בטקסט מקראי של עצמו, שסביר להניח שכאילו ההיסטוריה של השיעבוד היא נכונה לפי המעבר הזה, המאמר הזה, סליחה, שהוא אומר, קו העלילה של יציאת מצרים, של עם שבורח מעבדות משפילה, מרמז על אלמנטים אמינים מבחינה היסטורית. בדרך כלל, רק סיפורים על תהילה וניצחון הם אלה שנשמרים בנרטיבים מדור לדור, וההיסטוריה של היותם עבדים עשויה להיות אלמנט של אמת. אז בעצם זה שאנחנו עדיין מספרים את הסיפור הזה, וזה ממש נטמע ביהדות וכאילו בהיסטוריה של העם, אומרת משהו, כי גם אנחנו דיברנו על זה די הרבה בפודקאסט, שכשאת מסתכלת רגע על ההיסטוריה, או על סיפורים מיוון העתיקה, על דברים כאלה, את תמיד שמעת סיפורי גדולה. איך הם ניצחו, איך הם כאילו הגיבור הגדול שנלחם במפלצת, תמיד יש סיפורי גדולה שההיסטוריה שלהם, או המיתולוגיה שלהם מבוססת עליה. ודווקא אצל עם ישראל זה הרבה פעמים הפוך.
כן, לא תשמעי את הסיפור ה... כי אנחנו ילדי כפות של כל העמים האחרים, איזה עוד סיפורים יהיו לנו?
כן, אבל זה כאילו, צריך היה להתחיל מאיפשהו, כל התסמין קורבן הזה היה צריך להתחיל איפשהו, וזה די נכון.
כאילו אנחנו ילדי כפות של כולם.
כאילו כן, אבל לרוב זה לא משהו שלאום או שתרבות מחזיקים בעצמו. רוב הסיפורים הם סיפורי גדולה על כמה שאנחנו חזקים, ולא סיפורים על איך היינו עבדים, או איך ניסו להרוג אותנו בואו נאכל. אז פה כאילו מנסים לבסס את ההיסטוריה על בעצם, על הנרטיב הזה שהוא לא מעצים את העם. אז בעצם המסקנה שלנו בתוך כל הסיפור הזה.
וגם חושבי על זה, כל הסיפורים שהם סביב כאילו יציאת מצרים, אין בזה איזה משהו של מעצים. אוקיי, אז נגיד היה את המכות וזה, ים סוף, יצאנו, הכל טוב ויפה, אין פה איזושהי, ניקח, גבורה של העם. אחר כך יש לך את הסיפור של כאילו עגל הזהב. כן. שהם כאילו יצאו חרות וסתומים. אחר כך אתם בעונש, תסתובבו נצח כאילו במצרים. אחר כך למשה לא מביאים להיכנס לארץ כנען. כאילו הכל שם זה כזה...
אין לו מזל, אין לו מזל.
לא.
כן, גם כאילו גם לא מציגים את משה כאיזשהו גיבור גדול, כן? כאילו כזה מגמגם וכזה לא...
כן, ואלוהים פשוט שלח אותו כזה, לך תעשה.
לך תעשה עם עצמך משהו.
לך תשחרר עם לשבת.
לשבת. אז אנחנו לא יכולים באמת לדעת אם זה משהו שקרה, אם זה עובדה, או אם זה מיתולוגיה, או whatever. אין דרך לדעת, אלא אם כן יש לנו מכונת זמן, אבל אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור לתקופה הזאת. לא.
לא.
לא. אבל מלומדים...
לא, 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 לא נשמע
שכף. כן, לא. אבל מלומדים ואנשים של, שבעלי אמונות שונות, בעצם יש הרבה שעומדים משני צבעי המשוואה, קרה או לא קרה, ויש כאלה שאומרים גם וגם בתצורה כזו או אחרת. התגליות הארכיאולוגיות כן אימתו שחלקים מיציאת מצרים המקראית מדויקים מבחינה היסטורית, אבל מן הסתם ארכיאולוגיה לא יכולה לספר לנו הכל.
כן.
ובאמת כאילו, יש עניין בתיעוד שכן נמצא, ואנחנו ראינו פה כמה דוגמאות שכן מראות את הנוכחות השמיות שם, והבנייה הישראלית של אותה תקופה וכל מיני כאלה. אז... אי אפשר להשתמש בזה כדי להוכיח, אבל אנחנו כן יכולים לשער שקרה משהו בסגנון הזה.
כאילו שיש סיכוי שזה קרה. ראיתי איזו תוכנית בנשנל גיאוגרפיק לפני מלא זמן שהם נסו לבדוק בצורה מדעית עם הגיוני שיקרו מכות מצרים. והם הצליחו לקשר בין כמה מהמכות שאומרים שזה כאילו, נגיד... מכת, אני כבר לא זוכרת מה היה שם, אבל אני סתם אל תתפסו אותי במילה, אבל הם אמרו שנגיד, מכת דם הגיוני שאחר כך, מבחינה כאילו אקולוגית, יבוא לך צפרדעים, ואז הגיוני שאחרי זה יהיה כאילו עוד כל מיני דברים, והם מצאו כל מיני
תופעות ארכיאולוגיות טבע לזה. שכאילו קורות. אני כן. זוכרת גם.
שהיה איזה סופה ענקית, כאילו המכת ברד, שבאמת היה איזושהי
סופה
שהתחוללה שם.
כן.
אז כאילו זה, הצליחו למצוא, שוב, לא קשר ודאי, כי זה קרה כאילו המון בפעם.
כן, גם לכי תדעי אם זה קרה, אם זה קרה יום אחרי יום, או שזה קרה שנים על גבי שנים.
לאורך הרבה
כן.
זמן.
אני זוכרת שאמרו משהו על העניין של מכת דם, שכן, אם אני זוכרת נכון, מצאו איזושהי עצה אדומה, שכנראה נשטפה לנהר או משהו, והיא צבעה בעצם את הנהר באדום, או משהו בסגנון הזה, שכאילו זה יכול לקרות בגלל צבע של עצה מסוימת, שמשפיע על הפיגמנט של המים, נגיד.
יש אגב, את יכולה לראות, לא מזמן היה, יש לך כל מיני כתבות כזה של, בדרך כלל בהיקס, במאקו, כל הנהר נצבע באדום, מה קרה?
כן, כל הקליק בייטים למיניהם. אז כן, תראי, יכול מאוד להיות שכל המכות שדובר עליהם זה דברים שקרו, שוב, לאורך זמן, בין אם זה נער שנצבע בגלל עצה, בין אם זה, את יודעת, הרבה זה הגיוני שיהיה, כאילו יש מכות.
כן, הרבה פשוט יכול להגיע.
יכולים להגיע ולהתרבות להם בשטח, כנל צפרדעים.
דבר, כן, יכול להיות איזה מגפת דבר פתאום מגיע.
גם בואי, מכת בכורות, גם תיאורטית, כי אם עכשיו ילדים חלו במשהו, אנחנו מדברים על תקופה לפני רפואה מודרנית, ואנחנו זוכרות כמה הרפואה הייתה נהדרת בפעם. יכול להיות
שהייתה איזה מגפה.
יכול להיות שילדים נדבקו אחד מהשני, גם תחשבי שכאילו, אם אנחנו נסתכל עכשיו תיאורטית, כן, ביהדות ובני ישראל, הרי דיברנו על זה גם הרבה פעמים, הם שוטפים ידיים כל הזמן, ההיגיינה היא חלק מאוד גדול מהדת. אז הגיוני שנגיד, תיאורטית, יהודים היו שוטפים ידיים אחרי שהם בחוץ, לפני שהם אוכלים אוכל, לעומת המצרים שלא היו עושים את זה, אז הילדים שלהם היו מתים, כי
כאילו היה להם מערכת חיסונית. יש לך נטילת ידיים כשאת יוצאת מהשירותים, יש לך נטילת ידיים לפני שאת אוכלת. אז הגיוני שהם לא תפסו פחות
גם בחלות. גם תלוי באיזה סביבות את מסתובבת, כי שוב, ילדים יהודים כנראה לא הלכו לבית ספר, או לא הלכו להסתובב באותם קהילות שהמצרים היו מסתובבים, אז יכול להיות שזה היה איזושהי מחלה
כן,
שעברה שם, ואיזשהו וירוס שנדבקו.
כן, הוא בקהילות הסגורות שלהם.
כן.
נגיד, במגפה השחורה יש כל מיני עדויות שהרבה פעמים האשימו מאוד יהודים, כי הם היו נדבקים פחות, נכון. כי הם היו יותר בקהילות הסגורות שלהם, ופחות יוצאים לבחוץ צ'ארלי.
נכון. אז כאילו... אם אנחנו מנסים להסתכל על זה מבחינה הגיונית גם היום בהסתכלות על הפעם, אפשר לראות שיש פה דברים שיכולים, כאילו, אפשר להסביר אותם, אין לנו דרך להוכיח אותם באופן חד משמעי, אבל אנחנו יכולים להבין מאיפה הנרטיב מגיע.
ואנחנו שוב, כן, ואנחנו יכולים להסביר אותם כדת עם הידע שלנו, בפעם הידע היה זה מהאל.
כן, בגדול, כן, כאילו, מגיע איזה אחד משוגע אומר שהוא שומע את אלוהים, מלא דברים קרו, מה, לא נקשיב לו?
בדיוק, אז כאילו, זה היה הידע של הפעם. היה איזה אחד אמר, לא השמש מסתובבת סביבנו, אנחנו מסתובבים סביב השמש, ונעלו אותו במגדל.
נכון. האמת שאני...
אמרו לו, אחי, לא.
אני חושבת שראיתי לו מזמן איזושהי כתבה גם על, כאילו, האם זה הגיוני שים סוף באמת נפתח? אבל לא נכנסתי לקרוא אותה, ועכשיו לא התעמקתי בזה, אז אולי ליום חמישי אני אראה אם אני מצליחה למצוא על זה מידע, אני אתקן אתכם על ההיגיון האם ים סוף
נפתח. ראיתי גם, היה הרי... הנס הזה של פתיחת הים לשתיים, הרי זה קרה פעם שנייה כשיהושע עבר גם את הירדן. אז גם ראיתי איזה תוכנית על זה, שאמרו שכן, הייתה יכולה להיות באותה תקופה איזה נסיגת מים. הכל יכול להיות.
צירופי מקרים שפשוט יושבים ביחד, או שבאמת היה כוח עליון בזמנו, והוא נטש אותנו ברגע שהתחילה המודרנה.
כנראה הוא אמר כזה, חברים, לא, תקשיבו, לא עובד לי.
המשחק סימס הזה התחיל לשעמם אותי. לא אהבתי את השדרוגים החדשים. כן. אני עובר לכוכב אחר.
יש איזושהי דת ששם יש לך, הם מאמינים, אני לא זוכרת איזה דת, הם מאמינים שהאל שלהם ישן, וכל מה שמתרחש פה זה החלום משחק סימס של האל. והאפוקליפסה תגיע ברגע שהאל יתעורר.
כן. אני חושבת שדיברנו על זה גם.
ואז כאילו זה יהיה, כן, ואז זה יהיה סוף העולם. אז נראה שהאל שלהם עדיין לא נטש אותם.
אי אפשר לדעת. עם מה שקורה בחוץ, יכול להיות שהוא לקראת התעוררות. במצב הנוכחי היום. בכל מקרה, לסיכום של הפרק הכי קצר שהיה לנו עד כה, אפילו הפרקי בונוס שלנו עד עכשיו לא היו כל כך קצרים, נראה לי.
היו יותר ארוכים, כן.
אבל קודם כל תשמרו על עצמכם, תהיו ערניים. שימו לב למה קורה סביבכם, כמה טיפים בתור אחת שעובדת בחברה שעוסקת בביטחון, תהיו מודעים לסביבה שלכם, תסתכלו על אנשים, הרבה פעמים אנשים לא עומדים, נעצרים ומתחילים להסתכל על בניין או על משהו סתם ככה.
כן.
אז אם אתם רואים מישהו, יכול להיות שהוא אוסף מידע וכדאי או לגשת אליו או לנסות להבין מה עושה.
גם עוד טיפ, מה שנקרא, ממישהו שגר עם ביטחוניסט, אם אתם יושבים במסעדה, אל תשבו עם הגב לכניסה של המסעדה.
כן.
תמיד תראו מי נכנס, מי יוצא, ועם משהו רוצו לשירותים.
כן.
אם אין לכם מרחב מוגן ליד. כנסו מתחת לשולחן, רוצו לשירותים.
כן, אל תישארו עם אוזניות בשתי האוזניים, תמיד כאילו שימו לב. שימו לב עם אנשים, עם אנשים כאילו אוספים מידע הרבה פעמים, זה קורה לפני... כאילו לפני מתקפות כאלה ואחרות, אלא אם כן, את יודעת, זה משהו של באותו רגע.
כן.
צריך לשים לב לזה, ובאמת פשוט כאילו, אני יודעת. תנסו להיות הכי זהירים שאפשר, והכי מודעים לסביבה שלכם שאפשר. אם מישהו נראה לכם חשוד, אל תפחדו או לגשת אליו, או להודיע לשומרים קרובים בסביבה, לאנשי ביטחון.
להבטחה.
להבטחה שנמצאת בסביבה, כן. שמישהו נראה לכם חשוד. כי ברגע, הרבה פעמים, ברגע שבן אדם חושב לעשות משהו, וניגש אליו או בן אדם רגיל ושואל אותו, או שואל אותו, למה אתה עומד פה כל כך הרבה זמן? אתה עבוד? אתה צריך עזרה? אז הרבה פעמים הוא מבין שעלו עליו, והוא ימשיך הלאה. או שאם מישהו מהביטחון עולה, כאילו פונה אליו, או שהוא רואה מישהו במדי ביטחון, הרבה פעמים זה מערער את הביטחון שלהם גם. אז חשוב, אז תהיו זהירים, תרוצו למקלט המוגן במידת הצורך, אל תלכו לחפש לראות זיקוקים בחוץ, זה לא המטרה.
לא, אל תצאו למרפסת.
הרבה פעמים ככה אנשים מתים הרבה יותר מאשר הטילים עצמם. אז אל תצאו למרפסת. זהו.
בקיצור, תשמרו על עצמכם. אנחנו בתקופה לחוצה. אם אתם הולכים להפגין, תישארו גם, תנסו להיזהר כמה שיותר ולשים
לב. תהיו מודעים איפה המקלט, איפה האזור המוגן הכי קרוב אליכם.
כן, בדיוק.
וחג שמח. כאילו.
וכן, ופסח שמח לכולם. עוד מעט חג שני. וגם ככה כאילו חם בחוץ, אל תצאו, תישארו בבית במזגן.
ומזל טוב לפועלי.
ארגנו לי מסיבה ליום הולדת.
זיקוקים בחוץ. הכל יכבדך.
זיקוקים בפיו פיו.
איזה כיף. שמח.
זהו.
חג שמח.
קשר ממה שנשאר ממנו, וחג שמח גם למי שחוגג את המימונה.
כן.
תתחלקו, בטעימים. אנחנו תמיד דעת טעימים.
אני לא, אני בגיל טעימה.
כן. אני אבא.
תוכלי בשביל שתיים.